בתקשורת, בגלל אותה רשת של מאחרים. כשאומרים לך דבר כזה, את תפרסמי את זה, את יודעת שכנראה מישהו חבר של מישהו, שחבר של הבוס שלך או של הבוס של הבוס שלך, שבסוף יגידו לך לא לפרסם את זה. אף אחד, אף פעם, לא יוכל להרים טלפון לאף אחד בשקוף, ולהגיד לי לא לפרסם משהו, כאילו, אין, ובאמת ראית איך הם משתוללים מההבנה הזאת, שאין להם את הרשת מאחרים הזאת, שדרכה הם יכולים למנוע פרסום.
ברוכים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות שמאחורי החדשות. שמענו בפתיח את נעמי נידם, עורכת עיתון שקוף. היום רק אני באולפן, שותפתי לפודקאסט, ענת ג'ורג'י, ערכה בחודשיים האחרונים את מוסף סוף השנה הנהדר של המרקר, והשבוע היא יצאה לחופשה משפחתית קצרה. בבית המשפט המחוזי בירושלים מתנהל מזה יותר מחצי שנה שלב ההוכחות במשפטו הפלילי של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. יחד איתו עומדים לדין שניים מאנשי העסקים הכי חזקים בישראל. נוני מוזס, הבוס של ידיעות אחרונות, ויינט וכלכליסט, ושאול אלוביץ', מי שהיה במשך כעשור בעל השליטה בבזק ובאתר וואלה. במשפט הזה נחשפו בחודשים האחרונים אחורי הקלעים של עולם הפוליטיקה, הכסף והעיתונות. העד הראשון במשפט, מנכ״ל אתר וואלה לשעבר, אילן ישועה, העביר למשטרה ולפרקליטות אלפי וואטסאפים, אימיילים והקלטות, ולכן נאלץ לעמוד מול השופטים והטובעים והסנגורים, ולגלות להם כיצד הכינו את הנקניקיות ולגלות. בחדר החדשות של וואלה, וגם כלי תקשורת אחרים שהיו מקושרים לבוסים של וואלה, כמו גלובס וידיעות אחרונות. ישועה הודה שהוא השחית את חדר החדשות של וואלה, טען שהטייקונים בישראל שמחזיקים בעיתונים ובערוצי הטלוויזיה עושים זאת למטרות פוליטיות, והציג חלקים גדולים מהעיתונות בישראל כמכשיר פוליטי מושחת ומחזיק. לקידום אינטרסים עסקיים ופוליטיים. האם ישועה דייק? האם הוא הגזים? האם הוא המעיט? תשובה אפשרית לשאלה הזאת אפשר למצוא בחודשים האחרונים בעיתונים ובערוצי התקשורת הישראלים עצמם. הדיווח על העדויות של אילן ישועה ועדים אחרים במשפט מוצנע ברוב כלי התקשורת, וכך יוצא שההזדמנות ההיסטורית לחשוף את המשולש המושחת של הון, שלטון ועיתון, ההזדמנות הזאת שוב מוחמצת. העיתונות לא רוצה לדווח על השחיתות של העיתונות. אבל לצידם של חמש קבוצות העיתונות והתקשורת הגדולות בישראל, צמחה בשנים האחרונות קבוצה קטנה של עיתונאים, שמצאה דרך חדשה להתממן ולעשות עיתונות. מימון המונים. בדומה לארגון לובי 99, שהמנכ"לית שלו לינור דויטש התראיינה כאן לפני שבועיים בפודקאסט, הקימו קבוצה קטנה של יזמים עיתונאים, חדרי חדשות קטנים, שהמימון שלהם מגיע מאלפי ישראלים התורמים מדי חודש כמה עשרות שקלים בהוראת קבע. בסוף השבוע הבא, ביום חמישי בערב ושישי בבוקר, יערך בספריית אריאלה בתל אביב הכנס הרביעי של העיתונות העצמאית בישראל. ביקשתי השבוע משלושה ממארגני ומשתתפי הכנס להצטרף אלינו השבוע לפודקאסט. נעמי נידם היא העורכת הראשית של שקוף, העיתון העצמאי שהקים העיתונאי תומר אביטל. שוקי טאוסיג הוא העורך של העין השביעית, עיתון המבקר את העיתונות בישראל מזה שנים ארוכות, ואורן פרסיקו הוא הכתב הוותיק ביותר של העיתון. העין השביעית ושקוף התמזגו לפני כשנה לאופרציה תפעולית אחת שכולה מבוססת על מימון המונים. הם כבר באולפן ואנחנו מיד נתחיל אחרי פרסומת אחת.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית, כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
שלום לנעמי, אורן ושוקי.
אהלן.
מה קורה?
היי גיא.
אז בוא נתחיל באמת עם הכנס שלכם, כנס העיתונות העצמאית הרביעי. שוקי, מה זה עיתונות עצמאית? מה מטרת הכנס? מה הנושאים? ומי המשתתפים?
וואה. עיתונות עצמאית, אין דבר כזה.
טוב, שייך את הביתה.
זה שאלה טובה. עיתונות עצמאית, זה, כפי שאנחנו מגדירים אותה, זה כלי תקשורת שלא שייך לטייקון, לממשלה. כלי תקשורת, בדרך כלל הם קטנים, פועלים ומממשים את המטרה הקדמונית של עיתונות ש... בעיתונות המרכזית קצת נשכחה, וזה פשוט להביא מידע לציבור, לבקר את מוקדי הכוח. בישראל זו תופעה חדשה יחסית. את כנס העיתונות העצמאית ייסדנו לפני 4 שנים, במטרה להפוך את הניצנים של התופעה הזאת לפרחים. אחרי 15 שנה שאנחנו מבקרים את התקשורת, הגענו למסקנה די אגומה שהחולאים של התקשורת כנראה איתנו כאן כדי להישאר, והדרך, או לפחות אחת הדרכים הטובות לנסות ולרפא את התקשורת היא לא מבפנים אלא מבחוץ, ולהצמיח כלי תקשורת חדשים שלא יהיו משועבדים לאינטרסים שאוכלים את התקשורת מבפנים.
אז חוץ מנציגי העיתונות העצמאית, כלומר שקוף, עין השביעית, המקום הכי חם בגיהנום, יש בכנס שלכם גם נציגים, ראיתי בתוכניה לארץ ולערוץ 13, אבל בולטים בהדרם כמובן נציגים של ידיעות אחרונות, של ויינט, של קשת, של מקו, של חדשות 12 ובמעריב, או במילים אחרות, אין אצלכם הרבה... בכנס הזה עיתונאים שעובדים אצל משפחת אדלסון, אצל קוקה קולה, אצל מוזס או אצל אלי אזור. תסבירו.
זה נכון. קודם כל, בכנסים הראשונים אנחנו הקפדנו לא להזמין כמעט בכלל עיתונאים מהתקשורת המרכזית. באמת, כי המטרה שלנו הייתה לשים דגש ולהצמיח תופעה חדשה של עיתונות עצמאית. בחלוף השנים הרגשנו שזה מספיק התבסס בשביל שאפשר יהיה גם לזמן אורחים מן החוץ. יש בישראל הרבה עיתונאים טובים וראויים שמפוזרים בכלי התקשורת השונים, אבל כלי התקשורת עצמם ברובם, כלי התקשורת ככלי תקשורת במדינת ישראל, יש להם איזשהו DNA אנטי-עיתונאי. אנחנו עכשיו בתקופת הקורונה, זה נורא בולט. אנחנו כבר 2 בטירוף מערכות מוחלט שהתקשורת כמובן עוסקת בו ללא הרף על תופעה שגובה כך וכך קורבנות. בעוד שאנחנו במקביל יש לנו... כל שנה נהרגים בישראל הרבה יותר אנשים מאשר מקורונה, נהרגים למשל ממגפות של השמנה והסכרת, שאחראית עיקרית להם היא קוקה קולה ישראל, הבעלים של חדשות 12. אנחנו סופגים הרבה יותר עבדות בתחלואה ובתמותה מזיום אוויר, שהאחראים עיקרים להם זה החברה לישראל, תשלובת בזן שהיו במשך שנים ארוכות הבעלים של ערוץ 13. התקשורת עצמה היא לחודה, בסבך של אינטרסים שעיתונאי טוב ככל שיהיה וחדור שליחות ככל שיהיה, כשהוא נכנס לתוך מחילת הארנב של המערכת בהרבה, אם לא רוב כלי התקשורת במדינת ישראל, הוא נאלץ ללכת לאיבוד.
כן. אז לפני שנצלול לתוך הסוגיות שכבר התחלת להעלות את חלק מהם, אני מבקש מכל אחד מכם לטובת המאזינים לספר לנו מדוע בעצם בחרתם לעבוד או להקים כלי תקשורת, דל משאבים, שממומן על ידי הציבור. כל אחד מכם מסתכר בערך לפעמים חצי, לפעמים שליש, לפעמים אפילו רבע, מהמשכורת של עורכים וכתבים בכירים בכלי התקשורת הגדולים בישראל, וגם בניגוד לרבים מהכוכבים בעיתונות המרכזית, אתם מקדישים את כל מרצכם לעיתונות שלכם, ואתם לא עוסקים בחלטורות. אז אני יודע שלכל אחד מכם יש סיפור של תוואי קריירה, אקראי, כמו שזה הרבה פעמים, אבל אולי יש משהו באופי ובתפיסת העולם של קומץ העיתונאים העצמאים שפועלים היום בישראל, שמוביל אותם לקריירה המשונה הזאת. בעצם השאלה היא מדוע אתם לא עובדים באחד מחמשת כלי התקשורת הגדולים והחזקים בישראל. אז אולי נתחיל איתך, נעמי.
כן, אני התחלתי, באמת, אני חושבת שהנקודה שבה התחלתי להתפקח הייתה כשעבדתי כעורכת חדשות באתר NRG, ולאחר מכן גם ראש דסק, והתחלתי להבין באמת מה מצפים ממני ומה זו הצלחה בעולם העיתונאי הזה שאליו נכנסתי מהכיוון של עריכה. ואני חושבת שממקום של באמת שהגעתי לעיתונות, בעיתון במחנה, והערכים שלימדו אותנו שם, ממקום של שליחות, ואתה יודע, אפילו בצבא היום למדים אותנו איך לחפש מאחורי הקלעים, את המניעים של המפקדים שאותם אנחנו מסקרים, שזה די הזוי של עצמו, אבל זו בעצם המורשת העיתונאית שחונכנו אליה, ופתאום אני מגיעה לעולם שבו החל מזה שבכלל אין עיתונאים שמתווכים בין המידע לציבור. אני כעורכת יושבת בדסק, מגיעות אליי הודעות דוברות של שבת תרבות כזו או אחרת בחולון, או חברי כנסת כאלה ואחרים, משרדי ממשלה, ואומרים לי, בואי, קחי את הכותרת, שתכניס הכי הרבה קליקים לאתר. כאילו, פתאום זה התפקיד שלי, זו הצלחה. וכשאני נותנת כותרת סנסציונית קצת יותר על המידה עם סימן שאלה, אז אני מסיימת את היום בתחושה שעשיתי משהו טוב בעצם, כי הבוסים שלי מרוצים ממני, כי בעצם מה שאני עושה פה בעצם לאט לאט הבנתי, זה להיות אשת מחירות של מציאות מאוד מעוותת. ולאט לאט התחבר לי שבעצם אני עושה נזק בעולם. ובעצם להתחיל להיות חלק מהתהוות החדשות כז'אנר, אחד מהז'אנרים הבידורים, כאילו אני חושבת שחדשות היום זה סוג של בידור מז'אנר חדשות, כאילו זה בעצם מה שקורה, ואני עזבתי בתחושות מאוד מאוד קשות, זאת אומרת, בסיס של זה באמת החיים שלי התחלקו בין 9 שעות משמרת חדשות קדחתנית, לבין חצי יום של לנסות למחוק את כל מה ש חוויתי באותן שעות, ואחר כך ממש החלטתי לעזוב, כאילו הייתה תקופה ארוכה שעזבתי את המקצוע לחלוטין. הפריבילגיה שלי היום בשקוף, לקבוע בעצמי סדר יום, להחליט מה חשוב ומה פחות חשוב, לא לרדוף אחרי הניוז, לא לרדוף אחרי ערוץ 12.
אוקיי, אורן, איך אתה התגלגלת לסיטואציה?
כן, באמת התגלגלתי, אתה אמרת שזה עניין של אופי, אני חושב שאתה צודק, אני בשנת 2007 הייתי פרילנסר בכל מיני מקומות, ניסיתי איכשהו להתפרנס, אחד הדברים שעשיתי זה טור בהעיר של רשת שוקן, הולך לאירועים וכותב עליהם איזשהו קטע קצר ריטולי, והלכתי לאירוע של המשפיעים של דה מרקר, זה היה בתחנה ליד הים בתל אביב, מתחם התחנה עוד לפני שהוא נפתח, ואני עיתונאי צעיר ודלפון, רואה את החגיגה הזאת עם קייטרינג נחמד, והמון אנשי עסקים מאוד עשירים, ואני כתבתי טור די גס אפילו ברמה של העיר של 2007, על ההון ועל המינגלינג, וכל מיני מילים לא יפות, ולא פרסמו את זה, לא רצו לפרסם את זה בעיר. עכשיו, באותו זמן, בעיר, בדסק, ישב עיתונאי בשם איתמר בז, היום הצלע השלישית של העין השביעית יחד איתי ועם שוקי, והוא הכיר את שוקי מעיתון אחר, ואמר, אתה יודע, שמעתי שאתה מחפש מישהו לעין השביעית, הנה, יש פה בן אדם, גם נושך את היד שמאכילה אותו, גם כותב על תקשורת, אולי זה יכול להתאים. ונוצר קליק עם שוקי, ומאותו רגע אני בכלל לא הסתכלתי, לא ימינה ולא שמאלה.
אז אני תמיד אומר לאנשים שאורן פרסיקו עיתונאי יוצא דופן, עכשיו אני גם יודע שזה הכל בזכות כנס של דה מרקר, זה בכלל נהדר. שוקי?
אני 15 שנה כבר עובד בעין השביעית, ביחד עם אורן 13 שנה נראה לי. אותו עיתון שבו הכרתי את איתמר זה כל העיר, התאום של העיר, מרשת שוקן, שהגעתי אליו גם לעיתונות לגמרי במקרה, הייתי סטודנט, התפרנסתי מחלוקת פליירים בשכונות חרדיות, הייתי שומר בגן ילדים, והגעתי ככה למקומונים, זה היה סוף תקופת הזוהר של המקומונים, שעוד קיבלו כל אחד מהרחוב. לא תכננתי להיות עיתונאי, לא ידעתי מה זה עיתונאי, לא קראו אצלנו עיתונים בבית, עיתונות היה דבר די מזולזל ומבוזה מהמקום שממנו באתי, ואני זוכר שנהייתי עורך ומתקשרים יחצנים, והייתי לגמרי תמים, וכאילו זהו, וקובעים, ואני אוכלים צהריים, ומתקשרים אליי, ומחזרים אחריי, ואני זוכר, נדמה לי, היה פסטיבל ישראל, נכון? יש דבר כזה, זה אירוע גדול עם מאות או עשרות הופעות וזה, והם השקיעו בי המון, ואחרי זה התחיל הפסטיבל, אבל הוא לא עניין אותי, הדפנו לכתוב על הופעות אינדי של זה, כל מיני דברים שעניינו אותנו, וזוכר, קיבלתי טלפון נזעם, היחצנית, ואומרת לי, תגיד, מה, למה אין אייטם? אז אמרתי לה, כי זה לא מעניין. והיא הייתה בשוק, ואז גם אני הייתי בשוק, כי פתאום הבנתי שזה לא, היא לא סתם רצתה להכיר אותי, שכן, שהיא רצתה שאני אכתוב עליה, וזה היה בשבילי סוג של גילוי, הייתי בחור בין 20 ומשהו, ואחרי זה, זה חזר על עצמו שוב ושוב, וזה עצבן אותי. מה אתם רוצים ממני? כאילו, אני עושה מה שאני רוצה, תעשו אתם מה שאתם רוצים, למה אתם מנסים לשכנע אותי? ואני רואה מסביב כל מיני עסקאות שקורות, ואנשים שהם נכנסים מפה ונכנסים לשם וכותבים על זה. ועם המטען הזה באמת הגעתי לעין השביעית.
נעמי, את עורכת את שקוף. תסבירי למאזינים ב2-3 דקות, מדוע ארגון של זעיר, של 7 עיתונאים, יכול לעשות דברים ש700 עיתונאים בחמשת כלי התקשורת החזקים והגדולים בישראל לא מסוגלים לעשות, או לא רוצים לעשות, ואולי תתני איזה דוגמה גם קונקרטית לסיפור, לקמפיין, למהלך שהובלתם, שאת חושבת שעיתונות הטייקונים או הברודקאסט לא היו עושים.
אז אני אתחיל אולי קצת מסיקור הכנסת. אני חושבת שזה מדהים שדווקא כארגון זעיר, כמו שאתה אומר, יש לנו פריבילגיות אדירות בסיקור של הכנסת שאין לכתבים פרלמנטריים היום. זאת אומרת, היום כתב או כתבת פרלמנטרית שתפקידם לסקר את הכנסת, אין להם זמן מהמערכת שלהם לשבת בדיונים עכשיו שעות על שעות בכנסת ולסקר את מה שבאמת קורה. זה לא מה שמצפים מהם לעשות. ומה שאנחנו רואים היום זה שאם תשאל אזרחית ממוצעת מה קורה בכנסת, היא תגיד לך שיש צעקות. ואם תסתכל עליהם עד רועת חדשות ותנסה להבין מה היום בכנסת, אז תבין שבנט אמר על נתניהו ונתניהו אמר על בנט, והם אמרו הם הזויים וחילופי כללות ונגמר היום בכנסת. ואני חושבת שעם באמת שיבת העיתונים שלנו, שגם אגב רובם לא במשרה מלאה, אבל עם מעט העיתונאים שלנו, אנחנו מקדישים את הזמן לשבת ובאמת לסקר מבפנים את העבודה הפרלמנטרית, ואני חושבת שזאת ההשפעה של, התחלנו בעצם לייצר מהקמתו של שקוף, לייצר אתוס, לייצר בסיס ידע של מהי עבודה פרלמנטרית באמת. איך לעזור לציבור להבין מי עובד עבורכם וכולי. ואני חושבת שאנחנו רואים שהדירוגים שלנו, שאנחנו מדרגים את הנוכחות של חברי הכנסת, מדרגים את ההגעה שלהם לדיונים, כמה שאילתות הם הגישו, את כל העבודה כביכול אפורה הזאת, משפיעים בפועל על העבודה שלהם. ואני חושבת שאנחנו ממש רואים את זה, כי הרי בסופו של דבר חברי הכנסת, הם צמאים לסיקור תקשורתי. אני ראיתי את זה גם מבפנים. תשומת לב התקשורתית מניעה אותם באופן שהוא באמת לא יתואר. וכשאנחנו בעצם מסמנים, אנחנו כאן, וזה מעניין אותנו, אנחנו מתחילים לראות אותם מגיעים ובאמת לעשות את העבודה. והדבר השני הוא באמת אותו שחרור מרייטינג מאפשר לנו גם לעסוק בנושאים, מה שאוהבים להגיד בתקשורת, לא סקסים, ביטוי שאני די סונאת, אבל הנה אמרתי אותו, בנושאים שהם חשובים, אבל שוב פעם לא נוצצים, ולעשות את זה בעקביות. אני חושבת שזה משהו ש700 עיתונאים לא יכולים לעשות.
אז אפשר, אם הייתי עושה סקר בכנסת, אז הייתי רואה שהשמאל, הימין והמרכז, כולם שונאים אתכם באותה מידה?
תומר יגיד שכן. כן, אני חושבת שכן. תראה, אני יכולה לומר לך ששנים ארוכות הרי הליכוד היה פה בשלטון. אז אנחנו הרבנו לבקר את הליכוד, וזאת נקודה ש... תראה, כל פוסט שאלינו, תמיד כמובן שהיו שורה של טוקבקיסטים שכתבו, כן, אתם אנטי נתניהו, כן, אתם נגד הליכוד, אתם שמאלנים. זה משהו שחוזר שוב ושוב. אני חושבת שמאוד חשוב לא, כאילו מצד אחד לשמוע ביקורת, אבל לא לתת לזה להשפיע ברמה כזאת שזה יגרום לנו לא לעשות את זה, כי אני חושבת שהליכוד באמת היה ראוי להרבה מהביקורת הזאת. מצד שני, אנחנו רואים את זה עכשיו, בצד ההפוך, הרי קורה פה משהו שאנחנו כחברה עוד מעכלים אותו, כן? נתניהו ירד מהשלטון אחרי כל כך הרבה שנים, משהו אחר קורה. כלי התקשורת, הם בהקשר לכל מה שדיברנו עד עכשיו, הם בעצם היו מכורים לבנימין נתניהו, כמו ש... דרך איפה צהב להגיד את שמה מלא. היו מכורים לבנימין נתניהו, ממש התמכרות קשה מאוד, כי ביבי, תגיד עליו מה שתגיד, הוא מכניס הרבה רייטינג, מכניס הרבה מרשרשים לכל אחד מכלי התקשורת. ואפילו לא מזמן יצא לנו ככה מישהו הפסיק תמיכה בשקוף וכתב לנו, כי ביבי כבר לא. ואני חושבת שזה... כתבנו על זה שזה פשוט לא להבין את מה שאנחנו עושים, כי אנחנו תמיד נבקר את כל אחת ואחת מהמפלגות.
כן. אורן, העיתונות בישראל נמנעה במשך הרבה שנים לחשוף לציבור את מאחורי הקלעים של מוקדי הכוח בישראל. היא לא סיפרה בעיקר לציבור על אותו משולש כוח של ההון שלטון עיתון, והיא כמובן נמנעה מלדווח לציבור על הקומץ של הברוקרים של הכוח, היועצים האסטרטגיים, היחצנים והמחירים שמעבירים מידע, כסף וטובות הנאה בין שלוש ההצלעות של משולש הכוח הזה. אחרי המחאה החברתית זה קצת השתנה, אבל בגדול העיתונות היא קצת כמו גילדה. יש נושאים שאף אחד לא רוצה לדבר עליהם, כולם מצופפים שורות, לא מספרים על הלחצים של הבוסים למעלה, לא מספרים על השחיתויות הגדולות והקטנות של האורחים והטלנטים, לא מספרים על החלטורות ועל ניגודי עניינים של העיתונאים. איך אתם חווים את התרבות הזאת של העיתונאים? והשאלה היא בעצם, האם בסופו של יום, כאשר חופרים לעומק, רואים לפעמים שהעיתונאים דומים למושאי ביקורתם?
אז ממש השבוע אני יושב במשפט המולים ומקליד את העדות המדהימה של ניר חפץ על ידיעות אחרונות ועל המהלכים שהוא עשה בתור הדובר של נתניהו, ואורלי בר-לב, עיתונאית עצמאית, היחידה חוץ ממני באולם, מסננת לי משהו כמו איזה גועל נפש זה פוליטיקה. ואני אומר לה, לא, העיתונות, כי אנחנו שומעים גם על הפוליטיקה וגם על העיתונות ששלובות זו בזו במערכת יחסים מושחתת ומזינות זו את זו, ושתיהן פועלות נגד הציבור בעצם, כן? כל אחת מנסה לשחת השנייה. אז ברור שלא העיתונות שאנחנו היינו רוצים לראות היא כזו, אבל העיתונות שקיימת היא כזו. ואני מסתכל על העיתונאים שסביבי, מגלי צהל, מערוץ 2, כן, 12, 13, ידיעות אחרונות כמובן, שמגיע לסקר את המשפט בעולם. וכל אחד עם הבעיות שלו, כל אחד עם האילוצים שלו, כל אחד עם הסיבה שלו למה לא לסקר את מה שבאמת מתגלה במשפט. היה באחד הדיונים הראשונים, אני זוכר שהכתב של 12 אמר, אנחנו יצאנו די נקיים מכל הסיפור, אין כל כך נפולת עלינו, ואמרתי לו, לא, רון ירון, שהיה עורך ידיעות אחרונות, עכשיו עורך אולפן שישי, אבל בעצם זה לא רק זה. הייתה כאן איזושהי תקלה, כן, שהגיע הטלפון של אילן ישוע עם כל ההודעות, והוקלטו השיחות בין מוזס לנתניהו, אבל זאת באמת הייתה תקלה. באותה מידה, בעולם מקביל, יכול להיות שטלפון של עידן דוולס, מהמנכ״ל של דלק קידוחים של תשובה, היה איכשהו מגיע למשטרה. או נדב פרי, כן, היחצן לוביסט שלו. ואז כל הסיפור היה על 12, על תשובה ו-12, אני לא יודע מה יש שם, כן? אבל יכול להיות שזה היה. יכול להיות שהיינו שומעים על בלווטניק ב-13, יכול להיות שהיינו שומעים על דברים אחרים. המשפט הזה, מה שהוא מאיר לנו, זה דוגמה אחת מקרית כמעט, שקיבלנו הצצה, אלא שתיים בעצם, כן? וואלה וידיעות אחרונות. אבל באותה מידה זה יכול להיות במקום אחר, בכל אחד, אני חושב, מכלי התקשורת האחרים שבהם סקר את המשפט.
כן. אז שוקי, אתה מסתכל על הדבר הזה כעורך הראשי של העין השביעית, במין מבט כזה יותר רחב הרבה פעמים, אז בוא נדבר רגע במהירות על שבעת הכוחות המשחיתים את העיתונות הישראלית, ואם תוכל להגיד לנו להשקפתך, כמישהו מתעסק בזה המון שנים, מהו אולי הכוח המשחית ביותר? אז יש לנו את הבעלים ואת האינטרסים שלו, החברים והאויבים שלו בפוליטיקה ובעיתונות, יש לנו את המפרסמים ונותני החסויות, יש לנו את המקורות, הספקים הגדולים של המידע, המאכרים האלה, יש לנו את המרדף אחרי הסקופים, שאותם מספקים בעלי הכוח, ולאחר מכן כמובן דורשים מהכתבים והאורחים, הגנה וקידום והטייה של הסיקור. יש לנו את הנורמות שנעמי הזכירה, תביא כל יום משהו חדש, תביא משהו סקסי, אל תעמיק, אין זמן. יש לנו את הקליק בייט, הכמיהה של הטלנטים בכלל ושל רוב העיתונאים, לא, לשיתופים בפייסבוק, לטוקבקים ובעיקר לתשומת לב. ויש לנו גם את העניין הזה של להתחנף לקוראים, לא לאתגר אותם, או כמו שאמרה נעמי ואורן, הם שונאים ואוהבים את ביבי, אז בוא ניתן להם עוד ועוד מזה. מכל הדברים האלה, אלה דברים לפי דעתך הכי משחיתים ומתאים את העיתונות שלנו.
אז זה באמת רשימה ארוכה, שאתה יודע, כולם חשובים, כולם מכובדים, כל הסיבות. לא יודע אם הייתי נותן בהם סימנים, אבל אני רוצה להתייחס דרך שתי דוגמאות, שאולי כוללות את רוב הדברים שאמרת, ולהתייחס באמת שוב פעם גם לכוח שיש לעיתונות עצמאית מול העיתונות המרכזית. אני רוצה לדבר על שני נושאים, על פרסום סמוי, ואני רוצה לדבר גם על ידיעות אחרונות. היום פרסום סמוי, אני רוצה להגיד, הוא מהווה, אני חושב בעיתונות האינטרנט, את מרב בניין התקציב. זאת אומרת, זה נהפך למנוע ההכנסות של העיתונות, בטח שבאינטרנט. הוא משחית את העיתונות בכל כך הרבה מובנים, הוא גם פשוט גניבה דעת והטעיה של הציבור, והוא גם מייצר עוד מוקד, עוד ציר, השפעה של מאחרים ויחצנים ופרסומאים על העיתונות. ידיעות אחרונות, רוצה לדבר על ידיעות אחרונות. ב-2007 קם ישראל היום. אני עוד זוכר את הישיבה שהייתה עוד בעין השביעית המודפס, ושאנשי ידיעות אחרונות שם שהיו, מאוד היה חשוב להם, עוד לפני שזה בכלל קם, או לפני שידעו מה זה, היה מאוד חשוב שנכתוב על זה ושנלחם בזה. עכשיו, ישראל היום זה באמת תופעה בזויה ופסולה ומכוערת, שחשוב לכתוב עליה, אנחנו כותבים עליה. אבל יותר מזה היה חשוב לנו לכתוב על המתחרה הגדול שלו, על ידיעות אחרונות. ושם, באמת, על זה כל הזמן הייתי מקבל טלפונים, לא רק מידיעות אחרונות, אלא גם מכל מיני אנשי שלומי ודורשי טובתי, שאמרו לי, למה אתה התבלבלת, חבר? כאילו, זה לא המטרה. ישראל היום זה עיתון הרשע, זה הימנים, המלוכלכים, וזה וזה, אבל ידיעות אחרונות, בסדר, יכול שיש לו בעיות, אבל למה אתה מבזבז את הזמן שלך והכסף שלנו לכתוב עליהם? והיה איזה רגע שפתאום קיבלתי הצצה לבפנוחו של הבפנוחו של המקום שאותו סיכרנו, שאותו ביקרנו. אני זוכר, אני אספר סיפור קצר על איזושהי כתבה שכתבנו, שהיה לה את הכותרת לדעתי הכי טובה שאי פעם נתתי, קראו לה הטרול מטירול. הייתה איזושהי תופעה שחשבון הטוויטר של ידיעות אחרונות התחיל פתאום לחרף ולגדף עיתונאים, להתחיל מלחמות ברנג'ה בטוויטר. פתאום, חשבון טוויטר, אם לא זוכר כמה המוני עוקבים, חשבון רשמי של עיתון, פתאום עונה לאיזה צימוקי אחד או לאיזה פשפשי אחד ואומר לו, אתה בכלל רצית לעבוד אצלנו ולא קיבלנו אותך, וכאילו, זה היה מאוד מאוד מביך. ידעתי שזה העורך הראשי של ידיעות אחרונות בעצמו מהמשרד עושה את זה, אבל לא היה לי הוכחות. ואז איזה יום אחד הוא שכח לחבות את הלוקיישן בטלפון, והוא במקרה היה בחופשה באוסטריה. והוא בחופשה בערי טירול. ואז עולה ציוץ כזה גם, איזה מי לא זוכר, נכנס באיזה עיתונאי, וכתוב, זה מגיע, הציוץ מגיע מאוסטריה, בחשבון טוויטר של ידיעות אחרונות. ואני זוכר, אז איתמר צלצל אליו, ואומר, תגיד, זה אתה מצאץ? הוא אומר, לא, מה פתאום, שיקר. והנה נקודת זכות של הרשתות החברתיות, נדמה לי אחותו העלתה באינסטגרם שלה צילום של כל המשפחה המורחבת, שם, על הרי טירול, נופשת וחופשת. ופרסמנו את זה, ועכשיו, זה סיפור, זה קרה, פרסמנו לימים, שנים אחרי זה, ישבתי בשיחת אוף רקורד עם, בוא נגיד, אדם בכיר מאוד בידיעות אחרונות, והיה שיחה ארוכה, ואז שאלתי אותו, תגיד, למה ההתבזות הזאת? למה הייתם צריכים את זה? מה זה הקשקוש הזה? הוא אומר, תשמע, אנחנו, ידיעות אחרונות, אנחנו היו עיתון מכובד ולגיטימי, בברנג'ה, במיליה, בזה, ידיעות אחרונות, כאילו, מה, כולם רוצים לכתוב בידיעות אחרונות, ובגללכם, אתם הרסתם לנו את המוניטין, והעיתונאים שלי עכשיו מתביישים שהם בידיעות אחרונות, אז אני הלכתי להגן עליהם בטוויטר.
יש תמורה להגרעה. אורן, אתה בילית כמה שבועות טובים נטו, יחד עם איתמר בז, באולם בית המשפט בעדות של אילן ישועה, במשפטו של ראש הממשלה, משפט המעולים. והוא סיפק לנו מעין תמונת רנטגן, למעשה אולי אפילו איזה MRI כולל של המוח של צמרת העיתונות הישראלית. אז תתאר לנו בקצרה איך רואה אילן ישועה, הבוס של וואלה העיתונות בישראל, את הנורמות שלה, את הבוסים שלה, התמריצים שלה, וגם איזה מערכות יחסים תת-קרקעיות הוא חשף בפנינו, שכנראה 99% מהאזרחים וקוראי העיתונים בישראל לא היו מודעים להם.
זה לא רק האזרחים וקוראי העיתונים, זה גם האנשים שעובדים בכלי התקשורת. והסנגורים של הנאשמים, אחד מקווי הגנה שלהם היה להראות שאין שום בעיה עם ההתנהלות המושחתת של וואלה או ידיעות אחרונות, בגלל שכולם עושים את זה. אז כדי להראות שכולם עושים את זה, הם הראו המון דוגמאות לכל מיני תן וכך, והתגלו רשתות של קשרים בין כל מיני דרגים שונים בעולם העיתונות. זאת אומרת, יש את האורחים שמדברים עם אורחים מתחרים, ואומרים, אני אוריד את הידיעה הזאת, אני צריך שאתה תוריד את הידיעה הזאת, אני אפרסם את זה. יש מעל זה את המנכלים שיש ביניהם קשרים, מנכלים של כלי תקשורת מתחרים, שבמקום להיאבק על ההצלחה, כל אחד נגד האחר, משתפים פעולה, משרתים את האינטרסים של בעל המניות בכלי התקשורת המתחרה, בכלי תקשורת שלהם. ומעל זה כמובן, יש את הרמה של הטייקונים, של בעלי השליטה בכלי התקשורת, שגם בעיניהם יש קשרים. יש איזשהו מתווך שקיבל 70,000 שקל לחודש, משהו כזה, רק בשביל להעביר מסרים מהבעלים של וואלה, אלוביץ', לבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס. זה היה הג'וב שלו. למה? כי חשוב להם מאוד לשמור על איזשהו מאזן כוחות, ולתאם עמדות במלחמות שחשובות להם. עכשיו, התמונה הזאת נפרסת בבית המשפט, אבל כמו שאמרת בפתיח, היא לא כל כך מגיעה לסיקור של המשפט הזה. ויותר מזה, גם התמונה שנפרסת בבית המשפט היא מאוד חלקית. אני אעשה להסביר למה, מדוגמה שהייתה היום, היום אני מגיע מבית המשפט בירושלים, חוקרים את ניר חפץ, חקירה נגדית, על ידיעות אחרונות, על תיק 2000, על, זה לא ספסל הנשמים, זה כיסא הנשמים. יושב נוני מוזס, 2 מטר ממני, ומגרד בעורף כשעורכת הדין שלו אומרת לניר חפץ, אני רוצה דרכך להראות שנוני מוזס הוא מול שלא מתערב בעיתונות, שלא נותן הוראות על סיקור. אז יש בזה משהו, איזשהו אלמנט של קטרזיס שאתה כותב על הדברים שמתרחשים בידיעות, בכל קבוצת ידיעות אחרונות ובוויינט לאורך השנים, ואיך הם שירתו כל מיני מטרות שזרות לטובת הציבור. והנה הוא כביכול יושב ונאשם בדברים האלה ממש, וצריך לשמוע מניר חפץ אם הוא כן מתערב או לא מתערב בקבוצה שהוא שולט בה. אבל יש גם פספוס גדול. אתה אמרת בהתחלה על פספוס של הסיקור, יש עוד פספוס במשפט הזה. וזה שהשופטים לא באמת מבינים את מה שמציגים להם, ולא מציגים להם את הכל. היום למשל, כדי להראות שידיעות אחרונות פועל באופן עצמאי, הראו איזושהי כתבת תחקיר, שפורסמה בשנת 2007, והסנגורית שואלת את ניר חפץ אם הוא עשה את זה מסיבות ענייניות או לא מסיבות ענייניות, אז הוא היה עורך בשבעה ימים, והוא אומר כמובן, סיבות ענייניות זה שווה סיפור, והוא אומר כן, זה שחר גנוסר, הוא הביא את התחקיר הזה ונתנו את זה בלי הנחות. עכשיו, אני יודע ששחר גנוסר כתב בהארץ טור על איך צנזרו תחקירים שלו, כולל על מתווה הגז, ועל איך שכל תחקיר שהוא הצליח לפרסם היה רק אחרי מאבקים, אבל השופטים לא יודעים את זה, וגם אין מי שיגיד להם את זה, ואתה יושב באולם בית המשפט ומתפוצץ, הדברים כאלה יש כל יום, כל יום, אתה מתפוצץ מאיך שאין באמת סיכוי שבית המשפט יבין את התמונה המלאה מתוך מה שמציגים לו. זה במובן הזה, זה מאוד מתסכל.
שאלה לשלושתכם, הכוח שהיה לנוני מוזס נשחק בשנים האחרונות, בהתחלה בגלל אדלסון, ועכשיו בגלל תיק 2000, האם הכוח הזה התפזר, או שהוא עבר בעצם לבוסים של חדשות 12, שמאוד הגדילה את נתח השוק שלה בשנים האחרונות, כלומר לקוקה קולה, ולמנהלים הסחירים שם, לאבי ניר ואבי וייס?
אני חושב שהכוח, כמובן שהוא התפזר, אבל במובן יותר עמוק הוא לא התפזר, כי הוא לא היה של נוני מוזס. עם כל הכבוד, ויש כבוד לנוני מוזס, נוני מוזס הוא איזשהו אלקטרון או פורטון, לא יודע, לא פיזיקאי, מהמולקולה של הכוח בציבוריות הישראלית. האנשים הקבועים והיציבים במולקולה הזאת, זה לא המולים, וזה גם לא הפוליטיקאים. זה אוסף של אנשים שאנחנו פחות מכירים, הם, לפעמים הם כן צצים בשדה הפוליטי, לפעמים הם נהיים גם אורחים של כלי תקשורת, הם יכולים להיות פרסומאים, יחצנים, יועצים, היום אפשר, היום כולם יהיו יועצים. והחבורה הזאת, שהיא קשורה אל הפוליטיקאים המתחלפים, והיא קשורה אל הטייקונים, שגם הם מתחלפים, חייבים להגיד, חלקם לפחות, נכנסים ויוצאים מהכלא, כן, אז המולקולה הזאת היא די יציבה, וגם אם הדמויות האלה התחלפו בה, זה לא משנה, כי המהות שלה נשארת, והמהות היא זאת שיש כוחות גדולים, שיותר גדולים מהמחויבות לציבור של העוסקים במלאכה, אם זה פוליטיקאים ואם זה עיתונאים. ולכן גם אם נוני מוזס התחלף באבי ניר, ואבי ניר יתחלף לא יודע מה, איזה כלי תקשורת אחר יעלה ויהיה הכי חזק, תישאר הבעיה שהמערכת לא בנויה טוב. התמריצים שיש לפוליטיקאי בכנסת, לאורך בדסק, לעיתונאי בשטח, למול במגדל ולבעל הממון בקומה שמעליו, לא תמריצים שהם לטובת הציבור.
אני חושבת שאם אפשר לחבר את זה לעיתונות עצמאית, אז בעצם מה ששוקי אומר על אותה רשת מחרים, שאגב פה במרקרים אתם מדברים עליה שוב ושוב, שהיא השיטה הרקובה שמפעילה מאחורי הקלעים וכלי תקשורת שונים, אז אני חושבת שאחד הסיפורים שהדגימו לי את זה ממש טוב, זה שכתבנו כתבה על חברת כנסת, על הדלתות המסתובבות בין הכנסת ללובי. היום יש שתי חברות כנסת, קרן ברק מהליכוד ומרב בן ארי מיש עתיד, שהיו לוביסטיות וחזרו ועברו לכנסת. ובאחת הכתבות שעשינו על מרב בן ארי, בתקופה שעברה מהכנסת ללובי, אחר כך היא חזרה, אני זוכרת שהם כל כך השתוללו מהסיפור הזה, שהם על זה שחשפנו את איך מרב בן ארי מנצלת את הקשרים שהיו לה בכנסת כדי לקלם לקוחות פרטיים, שאתה ראית איך הם מתחרפנים שאין להם עם מי לדבר. זוכרת שהם דיבורים הכתבת, מספר אנשים, לא מרב עצמה, מספר אנשים שעובדים איתה, ניסו להציע לדילים, אל תפרסמי את זה תמורת, ניתן לך סקוב אחר, וניסו לאיים עליה באיומים עמומים כאלה של לא כדאי לך לפרסם את זה. ואני חושבת שכאילו שבתקשורת, בגלל אותה רשת של מאחרים, כשאומרים לך דבר כזה, את תפרסמי את זה, את יודעת שכנראה מישהו חבר של מישהו, שחבר של הבוס שלך או של הבוס של הבוס שלך, שבסוף יגידו לך לא לפרסם את זה. וזאת אותה רשת שכאילו לא מתחלפת, והיה זה רגע של שיחה, שאגב השאלה למה עיתונות עצמאית ולמה בחרתי לעבוד בזה, אז היה זה רגע שאמרתי לה, רגע, אבל ממי אנחנו מפחדות? כאילו, אף אחד, אף פעם, לא יוכל להרים טלפון לאף אחד בשקוף, ולהגיד לי לא לפרסם משהו, כאילו, ובאמת ראית איך הם משתוללים מההבנה הזאת, שאין להם את הרשת מחרים הזאת, שדרכה הם יכולים למנוע פרסום.
נדר. אז משהו כמו 7,000 איש תורמים מדי חודש לשקוף העין השביעית, תספרו לנו משהו על האנשים האלה, מה הם מבינים, חושבים, רואים, ששאר מיליוני הישראלים לא רואים. מדוע מיליוני ישראלים חושבים שהשירות שהם מקבלים מהעיתונות של הטייקונים מספיק, ואצלכם יש כמה אלפים שמחליטים פשוט לעשות משהו אחר.
אגב, אני לא חושב שהם חושבים שזה מספיק. אמון הציבור בתקשורת הולך ויורד, והנה עכשיו לאחרונה, מה היה איזשהו סקר?
היה איזשהו סקר שהתפרסם בוואלה, שמדדו אמון בכל אחד מכלי התקשורת, והראו שהיה שם ממש רובריקה של כלי התקשורת עצמאיים, שביניהם מנו גם את שקוף, וראית שהאמון של הציבור בכלי תקשורת, שהוא באמת, הוא בין 3 שנים, הוא יותר גבוה מהאמון של הציבור בחדשות 12, מדורת השבט. שזה נתון שהדהים אותנו לגלות.
אני חושב שמה שהקהל של התומכים שלנו, שאנחנו קוראים להם מולים, מבין, זה שאנחנו קהילה, ושיש איזשהם יחסים של אמון, כמו שאמרנו, בין מי שתומך בנו לבין העבודה שלנו. אנחנו לא מחויבים לאף אחד, אלא רק לציבור. וזה לא עניין שהם משלמים לנו כדי לקרוא את מה שאנחנו כותבים, אלא הם משלמים לנו כדי שאנחנו נעשה את העבודה הזאת, כי הם מאמינים שאנחנו עושים את זה ממניעים טהורים. והסוג הזה של היחסים הוא משהו שלא קיים בתקשורת המסחרית הרגילה, אבל אני לא חושב שזה איזושהי אקסיומה שזה לא יכול להשתנות. ואם היום זה 7,000, זה יכול להיות 20,000, וזה יכול להיות 30,000, וזה כן יכול לגדול לרמה כזאת, ויש דוגמאות בעולם של כלי תקשורת, שכל התקציב שלהם, כמו העין השביעית שקוף, מגיע מתרומות קטנות, יש גם הגבלה על גובה התרומה, כדי שלא נהיה חייבים שום דבר לאף אחד. ולא מפרסום, ולא ממענקים, ולא מהממשלה, ולא משום גורם אחר.
כן, אז אנחנו צריכים לסיים, ולא הזכרנו דבר אחד שדי משמעותי שקורה בעיתונות בעשור האחרון בעיקר, אז אני מבקש מכם תשובה מאוד קצרה, כל אחד מאוד קצרה ומאוד החלטית. פייסבוק, טוויטר, מה הם עשו לעיתונות, מה הם עשו לטלנטים, לעיתונאים, לאורחים ולעיתונות העצמאית? שוקי.
אני חושב שרשתות חברתיות זה רעיון נפלא שהפך למפלצת. היום במידה רבה הטוויטר, שהוא מין ביצה של עיתונאים בישראל, מעצב במידה רבה את הסיקור במובן הכי גרוע של המילה, שהוא לוקח את מה שנעמי תיארה קודם בסיקור של הכנסת, והופך את הכל להרבה יותר פרסונלי, הרבה יותר מלוכלך, הרבה יותר צהוב, הרבה יותר מהיר ומיידי, הרבה פחות עם יכולת להתעמקות ולמבט ארוך. יש איזשהו מעגל קסמים שכלי התקשורת מעודדים את העיתונאים שהם להיכנס לשם ולצבור שם את אותו מוניטין ולצבור עוקבים, ואז משתבדים עוד יותר לסוג הסיקור הזה. וזה, כן, במילה רבה מחלה את העיתונות הרצינית בישראל.
אורן?
אני זוכר כתבה מלפני די הרבה שנים שחיים לוינסון לדעתי התרעם על זה שדורשים ממנו ככתב בארץ לפתוח טוויטר וגם במקביל לכתוב שם חוץ מעבודה עיתונאית שלו. היום הוא כוכב בטוויטר, ובארץ ובכלי תקשורת אחרים יש נטייה לעודד את הכוכבות הזאת, ויש לזה אפקטים גם שליליים על הסיקור, או לפחות על חלק מהסיקור שמגיע בסופו של דבר לציבור. ועוד דבר אחד, זה כמו הרבה חלומות יפים, התחיל בתור הבטחה נהדרת לחופש ועצמאות, והסתיים בדיסטופיה של ריכוזיות ושליטה שרחוקה מאוד מהציבור, עד שיבוא החלום הבא שינפץ את זה ויציע מחדש את החופש.
נעמי?
אני חייבת התשובה שלי שניים לגבי פייסבוק. אני חושבת שמצד אחד, פייסבוק הפכו את מערכת היחסים הזאת, שבה כלי התקשורת והרייטינג לוחץ לנו על בלוטות השנאה, הכעס וכולי, הפך אותו למתמטיקה, ובעצם העמיק אותו על ידי האלגוריתם, ואני חושבת שזה מאוד משפיע על כלי התקשורת, כי גם הם נמצאים במשחק הזה, וברגע שהם מזהים במספרים מאוד מהר מה עובד ומה לא, זה רק עוד יותר מחריף את מה שדיברנו עליו פה הרבה היום. מהצד השני, יש תופעה מוזרה שבה פוסט מצליח בפייסבוק, שהרבה פעמים זה יכול להיות מין סיפור אישי של מישהו שוואלה מספר משהו שהיית רוצה שהוא יגיע לציבור, כמו לת מתמחה לרפואה שפתאום מספרת על המצוקות שלה. אם הוא מצליח בפייסבוק, פתאום הוא הופך להיות סיפור עיתונאי. זו תופעה מטורפת. כאילו, אתה רואה היום המון ידיעות של היא העלתה פוסט בפייסבוק שהפך להיות ויראלי, פתאום מראיינים אותה בכל אחד מהאולפנים, ואני חושבת שזה פתאום יצר איזה מין דרך, נתיב מהיר שלא היה קודם, בין האזרח הפשוט לאולפנים של הטלוויזיה.
נעמי נידם, אורן פרסיקו, שוקי טאוסיג, תודה רבה שבאתם לאולפנינו.
תודה.
תודה. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו כרגיל להירשם בחנויות הפודקאסטים של המונופולים הדיגיטליים, של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאמיר פקטור על ההפקה השבוע שהייתה מורכבת מהרגיל. תודה רבה לדן ברומר, העורך הנהדר שלנו. תודה רבה לאורחים שהגיעו לאולפן, ולהתראות בשבוע הבא.